הדבר הזה הוא בבנייה. אז אני מבטיח שאני אנסה להשתפר במובן הזה. אני באמת אדבר קצת על המנהלה קודם. אני אתחיל ואומר שהפודקאסט הזה הוא דבר שפינטזתי עליו. דמיינתי אותו זמן די רב, והייתי רוצה מצד אחד שהוא יהיה ראוי ככל שניתן. הייתי רוצה שתהיה עבודת סאונד ואיכות של אולפן הקלטות, אבל ישנה גם המציאות שלפעמים לא כל כך אכפת לה ממה שאנחנו רוצים או מתכננים. אז אני מבטיח שאם הפודקאסט הזה יקבל איזשהו מנוף, ואולי גם אם לא, אז אני אעשה את כל ההקלטות בסטודיו, עם עריכת סאונד מקצועית וכל מה שנלווה לזה, אבל כרגע אני עושה סדר עדיפויות, כי אני לא שם. והמציאות היא שאני די תפרן, ולכן אני מתפשר על איכות הסאונד והעריכה. אמנם אני כן אשתמש במיקרופון איכותי, אני עכשיו גם אשתמש בו, זה בעיניי הכרחי, ואני מקליט מהבית, אין לי בידוד אקוסטי ואני גר בסביבה יחסית סוענת. ואולי זה יישמע ברקע, זה לא יהיה מושלם. אבל ככל שיעבור הזמן, אני מאמין שאשתפר בדבר הזה. חוץ מזה, ככל שיעבור הזמן, אני גם אספר על עצמי עוד פרטים. אבל מה שבאמת אני חושב, שזה גם כותרת הפודקאסט, יצא לי להגיד את המשפט הזה, מה שבאמת חשוב לי להגיד זה שאני עושה את הפודקאסט הזה עבורי. ומה שחשוב לי זה התוכן, ואני מקווה שאתם דומים לי בקטע הזה. אני גם לא אשב לערוך את ההקלטות בקפדנות יתרה, אלא ברמה שבעיניי מספיק טובה, לעת עתה, לפחות בשלב הזה. אל תדאגו, אני לא אתגר אתכם וגרום לכם לשמוע אותי משתעל או מגמגם במשך דקה. אני גם אשים את הטלפון שלי על מצב שקט, אתם לא בעונש בכל זאת. ובכלל זה שאתם מאזינים, אז אני מכיר תודה על זה. טוב, אז אחרי ההסבר הלוגיסטי הזה, נעבור לחלק האומנותי. והיום אני אקריא עבורכם טקסט שכתבתי. אפשר להגדיר אותו כסיפור קצר, אני לא בדיוק יודע אם הוא עונה להגדרה הזאת או לא. אבל אולי במבנה שלו ובהיקף שלו, אז נקרא לו סיפור קצר. אבל עליי להכין אתכם מראש עם כמה הערות. הערה ראשונה, זה טקסט קשה. אין בו מילים גבוהות, במיוחד הוא קשה במובן שהוא מכין תוכן גרפי, שלא פשוט לעיכול אולי לכל אחד. אז אם אתם בעלי לב חלש, אם אתם פוסט-טראומטיים ורגישים, אז תוותרו על הדבר הזה. תדלגו לפרק הבא. דבר שני, זה נכתב בהשראת הטבח של השביעי באוקטובר. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שהמלחמה היא קורית. וכשכתבתי את זה, זה רלוונטי לתקופה. וחשוב לציין את זה כי מאזינים חדשים שישמעו את הפודקאסט הזה, אולי לא יהיו ערוכים פתאום לקונטקסט הזה. אז אני צריך להגיד את זה. אני רוצה גם לומר שזה מתעסק בנושא שמעסיק אותי בפודקאסט, וזה טראומות משפחתיות. אני חייב להגיד שהטקסט הזה הוא יוצא דופן בשבילי, כי כשאני כותב, אני יותר מתעניין בלדבר על ההתעללויות העמומות או השקופות, אבל במקרה הזה הוא עוסק בטראומות קשות. אבל טראומות הן טראומות בסופו של דבר, ומפני שהרקע הוא הטבח, אז אני חרגתי מהרגלי. עוד הערה. אני לקחתי השראה מהחוסן הנפשי של אנשים שעברו את הזוועות האלו. למשל, מהסיפור של רחל והוגיות, החוסן שלה הוא כל כך מטורף, שכשהיא סיפרה את זה, זה היה כמעט לא אמין. הלוואי עליי רבע מהחוסן שיש לה. אבל זה משליך על הטקסט שלי בזה שהוא עשוי להישמע לא אמין. אני גם אציין שהכל זה פיקטיבי. זה מהראש שלי וזה בהשראת. אבל באמת קרו שם הדברים שהם לא יאמנו. אולי אפילו יותר קיצוניים ממה שאני כתבתי. עוד הערה שהיא יותר קשורה למבנה. הטקסט בנוי בצורה של דיאלוג בין מראיינת למרואיין, אבל הקורא, או המאזין במקרה הזה, שומע רק את התשובות של המרואיין. דרך אגב, זה לא מבנה מקורי שהמצאתי, אבל אני חושב שהוא שירת אותי במקרה הזה, אני רציתי להשתמש בו. והערה אחרונה, התאריך של הרעיון הוא נכון. אז אני מתחיל. חלקים מתוך רעיון שנערך בשביעי לאוקטובר 2033. שאלה. בנוסף לכל ההפרעות אישיות שכבר סיפרתי לך, הפסיכיאטר שלי אמר... טוב, סליחה, הייתה לי הפרעה, אני אתחיל מההתחלה. שאלה. בנוסף לכל הפרעות האישיות שכבר סיפרתי לך, הפסיכיאטר שלי אמר שכנראה בזמן הטראומה נכנסתי למצב של דיסוסיאציה. אז יש משהו אבסורדי בזה שאת מראיינת אותי על אירוע שאין לי שום זיכרון קוהרנטי ממנו. הדבר הקוהרנטי היחיד הוא הזיכרון של ההתרחשות של מה שקרה בחוץ. הייתי במצב של היפרפוקוס כנראה, בהתבוננות בחלון, בזמן שבפנים קרה מה שקרה. שאלה. אני רק יודע את מה שהם סיפרו לי, על מה שהיה בחדר כשהיינו שם. שאלה. כשהייתי ילד, הייתה תקופה שפיתחתי אובססיה לסמלים של מכוניות. לימדתי את עצמי לזהות כל מכונית שראיתי ברחוב. מכונה או נוסעת. אני לא יודע למה זה סקרן אותי כל כך. אבל הגעתי למצב שהייתי מזהה מכוניות שאני בכוונה לא רואה את הלוגו שלהן. כי הוא מוסתר על ידי המכונית שלפניהן ומאחוריהן. ככה אהבתי לבחון את עצמי בזמן שאני הולך ברחוב. באיזשהו שלב זה כבר חלף ממני. שאלה. אני מסתדר. אני מרגיש שאני עדיין לא יודע מה אני רוצה מעצמי, אבל זאת בעיה קיומית שיש להרבה אנשים. שאלה. זה לא שאני לא בקשר איתה. פשוט עם אמא שלי זה מורכב. מעדיף שלא תשאלי אותי על זה. שאלה. היינו בממד. אני, אבא שלי ואחותי. שאלה. הייתה בחול, במטרות עבודה למזלה. פספסה את כל האקשן. תשמעי, זה אולי נשמע עכשיו כאילו אני מצדיק את מה שקרה. ברור שאני לא מצדיק דבר כזה. אף אחד לא יצדיק דבר כזה. אבל היה אולי משהו ששלושתנו ידענו, משהו שחיבר אותנו. והיא נשארה מחוץ לסיפור הזה, באיזה שהם מובנים. היא תמיד פחדה לדבר איתנו על זה. וזה לא שהיא סרבה או לא רצתה. לדעתי היא פשוט נורא פחדה להיות בעמדה של זו שיוזמת את השיחות האלו. שאלה. אנחנו לא באמת היינו צריכים לדבר על זה. לשלושתנו הייתה איזו הבנה. קשה לתאר את זה. שאלה. למראה שראיתי לקח זמן להסתנחרן עם מה שהבנתי. ברגעים של ממשות, הזמן מתגלה ביכולתו להיות גמיש להפליא. זה לא ניתן להגדרה במובן של שניות או דקות או אפילו שנים. יש מראות שכאילו ננעצו במרחב הזמן בפתאומיות, והכל מתרחש סביבם בקצב אחר לגמרי. בספירה אחרת. שאלה. ראיתי את הרכב של הגוטליבים, קיה פיקנטו אפורה. הזיכרון הזה ננעץ. מה שקרה לאחר מכן נעשה פחות אמין, אבל את הפיקנטו אני זוכר היטב. ראיתי איך היא נוסעת במהירות של הליכה מהירה, בקו ישר למרכזו של עמוד תאורה. לאחר המגע הראשון, נותר צליל הצופר של הפיקנטו להרעיש, עד שלא הייתה לי ברירה אלא להתרגל אליו, עד למצב שכבר לא הייתי מודע אליו. המראה הזה היה כל כך משמעותי עבורי, אולי כי זה היה פשוט מוזר עד כדי אבסורד, שהנוף הירוק והפסטורלי של הכפר מכיל באותו זמן מראה כה אחר שלווה וגרוטסקי, של מכונית סופרת מרוססת לחלוטין, ואת הראש המדמם של דנה גוטליב שרוע על ההגה, בדיוק במקום שבו הצופר מופעל, כאילו מסמל את נשימתה האחרונה של דנה, שלא רצתה שהיא תסתיים כי היא יודעת שזאת תהיה האחרונה. שאלה. בשלב הזה של חיי החזקתי בתיאוריה שקראתי לתיאוריית הבטון. בקצרה, היא מתארת באופן סימבולי אדם שעומד לקפוץ מגג גבוה וחווה את כל התהליך הטקסי הזה של פרידה מכל דבר. במכתבי התאבדות כבר נחתמו ושכל דבר שיעשה יהיה הפעם האחרונה וכן הלאה וכן הלאה. עד שבסופו של המסע הוא עושה את הצעד וקופץ. אז התיאוריה הזאת אומרת בגדול שלא משנה כמה האדם סבל וכמה היה לו רע וכמה הוא היה מלא בזעם ותסכול וייאוש ודיספוריה, אז בהבזק שנייה הזה, לפני שהוא פוגש את הבטון, ישנו מרכיב ואפילו קטן ביותר של חרטה. שאלה. כן ולא. כי הבנתי שהתיאוריה הזאת לא יכולה להכיל את כל המקרים. שאלה. 4 שנים לאחר האירוע, התיאוריה שלי הופרכה על ידי אבי שדקר את עצמו פעמיים בלב. שאלה. כשהייתי קטן, ביליתי בפיקנטו אפורה של הגוטליבים. ישבתי תמיד במושב האחורי. דנה הייתה עושה לי בייביסיטינג, וכשהיה לי קשה להירדם, הייתי מבקש שנצא לסיבוב במכונית. אני זוכר את הכלב שלהם שתמיד היה מצטרף אלינו. הנסיעה במכונית הרגיע גם אותו. הייתי משחק איתו והוא תמיד אהב ללקק אותי. אני זוכר את הריח מאותו יום שהציתו אותו. שאלה. קצת מזכיר על האש, מדורה ומשהו טעים שמתבשל. באותו זמן לא ידעתי שזה היה לוי. שאלה. הפסקתי לנסות להבין מה המשמעות של כל זה. האמת היא שאין משמעות, וגם אם יש, זה בכלל לא משנה. למה אנשים מתעללים? שלל סיבות חסרות משמעות. לאבא שלי היה לב טוב. האם הייתה לזה משמעות כשהוא היה חסר אונים? אולי היה יכול להציל את אחותי באותו יום מהאונס שעברה באותו חדר? שאלה. אחרי הלוויה של אבא, אחותי העלתה ממעמקים את אירועי אותו היום. היא סיפרה לי שאבא אמר לה משפט אחד שהצילה את החיים. לפני שהם נכנסו המחבלים, כלומר. אחותי תמיד הייתה יפה, ובאותה תקופה היא רק התחילה להרגיש מודעת להשפעה של זה. היא אמרה שזו הפעם היחידה שהיא ראתה את אבא בוכה. שאלה. כשהייתי ילד שאלתי את דנה איך באים ילדים לעולם. היא הסתכלה עליי מופתעת ושאלה אם אמא ואבא שלי לא הסבירו לי. אמרתי לה שאני יודע, הם הסבירו מצוין. אבל מה שהתכוונתי לשאול זה אם זה לא כואב. היא אמרה שזה לא כואב כשאוהבים. שאלה. נזכרתי בזה באותו יום כשהבטתי מתוך הממד בפיקנטו הצופרת, וחשבתי על מה שדנה אמרה לי. זה לא כואב כשאוהבים. שאלה. באותה שיחה אחרי הלוויה של אבא, אחותי סיפרה לי דברים מאותו יום שבכלל לא זכרתי, או שהייתי מודע אליהם. אני סיפרתי לה על הצופר ואת המראה מהחלון, ואת זה היא שמעה בפעם הראשונה. החוויות שלנו היו כל כך שונות, שכמעט האמנתי שבכלל לא היינו יחד באותו חלל. כמעט שלא היה משהו משותף לכאורה. שאלתי אותה מה המשפט שאבא אמר לה כשהוא בכה. היא אמרה שהוא אמר לה לעצום את העיניים, לרוק מלא רוק על היד ולמרוח חלפות, ושמה שיקרה עוד מעט הוא חסר משמעות, אבל כשיכנסו לתוכה, היא צריכה לבחור לתת אמון. היא צריכה לאהוב את זה, גם אם היא מפחדת. להגיד לעצמך שאת אוהבת, שחודרים אלייך. לא משנה לאיזה חור, ושאת אוהבת את מי שעושה לך את זה. והמשפט שהציל את חיה היה, זה לא אשמתך. שאלה. תמיד שואלים אותי את זה, אבל השלב שכעסתי עליו היה ממש קצר. וכבר עבר באמת ממזמן. הוא פשוט חסר לי.